לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום ראשון, קבע ואדר א' תשע"ט, הוא יום א' אישה היום. מיד יהיה איתנו יושב ראש איחוד מפלגות הימין, יושב ראש הבית היהודי, הרב רפי פרץ. אנחנו נדבר איתו על קולות המחאה בציונות הדתית נגד האיחוד עם עוצמה יהודית. גם על ההסכם הקואליציוני המוקדם עם נתניהו. על הסיכוי ללקט קולות אבודים נוספים. על המחלוקת עם מפלגת בנט שקד, מפלגת הימין החדש, גם על היעדים בממשלה הבאה ועוד כמה דברים. וכה אמר בכיר מפלגת העבודה, אלוף במיל טל רוסו, הוא אמר כך, אני חושב שנכון שתושבי עוטף עזה יגלו קצת יותר חוסן. הייתי מופתע מסוג הבכיינות סביב טרור אפיפונים. הדברים הללו מניבים אחריהם, אולי כצפוי, מחאה רבה מצידם של אנשי עוטף עזה, ולא רק מהם. יהיה איתנו כאן התעשיין אבי ברססת, בעל מפעל להולנדיה, שמעסיק עשרות עובדים בסדרות. החל מצאת השבת, הוא מקבל שיחות טלפון מעובדים פגועים ונעלבים על ההגדרה שלהם כבכיינים וכפחדנים. אנחנו נעשה להבין יחד איתו מה גרם לדבריו של רוסו, ולמה עד כה לא נשמעת מחאה בתוך מפלגת העבודה המבקשת להיות מזוהה עם החקלאים, עם אנשי ההתיישבות העובדת, בהם גם רבים מתושבי עוטף עזה. בהסתדרות הגמלאים מדווחים על תלונותיהם של קשישים, גם תלונות של קרובי קשישים, לפיהם קשישים הופחדו גם באמצעות כלבים. כדי להוכיח שהם עצמאים ולא זכאים לפיצוי של חברות מטעם של חברות הביטוח, מטעם חברות הביטוח. אנחנו נשוחח על כך עם מנכ"ל הסתדרות הגמלאים אפרים קורן. ולמרות הנטייה הטבעית שלנו לבכי קולקטיבי, מסתבר שעל פי מדד הבריאות העולמי, ישראל ממוקמת במקום העשירי. וכך היא עוקפת מדינות כמו קנדה, צרפת, בריטניה, גרמניה, הולנד. לנוכח הנתונים הלכאורה מעודדים הללו, אנחנו נדבר עם הפרופסור אשר אלחייני, בעבר מנכ"ל קופת חולים מאוחדת, מנהל בית החולים מאיר בכפר סבא, ועוד כמה וכמה תפקידים בכירים נוספים במערכת הבריאות. הוא יבהיר לנו איך קורה שלצד השיח על קריסת מערכת הבריאות הישראלית, אנחנו ממוקמים גבוה כל כך בטבלה הבינלאומית. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום ושבוע טוב, אנחנו אומרים לרב רפי פרץ, יושב ראש הבית היהודי ואיחוד מפלגות הימין. שלום רב פרץ.
שלום ושבוע טוב.
נרצה את התייחסותך לשורת סוגיות על סדר יומה של הציונות הדתית, אבל לפני הכל, איך אתה ברמה האישית צולח את המעבר מבית המדרש לזירה הפוליטית?
אני נכנסתי בעין פקוחה לזירה הפוליטית מתוך תחושת שליחות ורצון להיות בתוך הפוליטיקה והממלכתיות הישראלית, והפוליטיקה היא חלק מזה. אני רגיל להרבה אתגרים מהסוג הזה בחיים שלי, וכשנקראתי לדגל, באתי ועשיתי את הדברים, זה קרה לי במעבר לגוש קטיף, וזה קרה לי בבניין של חולות חלוצה, וזה קרה בהקמת המכינה. עכשיו יש משימה חדשה, בעין פקוחה ובאהבה גדולה לעם הזה, אני לוקח אותה.
אתמול הייתה הפגנה שבה השתתפו גם בני הציונות הדתית נגד החבירה לעוצמה יהודית. אתה גם מנסתם שמעת את דבריו של הרב בני לאו, שמעת גם קולות נוספים, מאמרים, פובליציסטים כאלה ואחרים. התגובה לכך היא ברמה הפרקטית, טקטית, טכנית, או שיש איזושהי רמה עקרונית, ערכית, שאפשר להגיב לטענות?
קודם כל, חלילה לבוא ולהשוות מישהו לנאצים, זה אוי ואבוי, אוי ואבוי אם אנחנו מגיעים לדיוטה הנמוכה הזאת, זה ממש חמור ביותר. נשאיר את זה, לנאצים. אשתי היקרה מעולם לא ראתה את סבא וסבתא שלה שנרצחו בשואה, והנאצים וכל סיפור השעה אצלנו בבית הוא עמוק עמוק, לא פשוט. אני חושב שעוצמה יהודית, אני לא המליץ יושר שלהם, אבל עוצמה יהודית יש להם הרבה דברים, שהם מדברים בסגנון אחר, הם באמת לא הבית מדרש שלי בדיוק, אבל ואנחנו הולכים איתם על מנת להגיע, על מנת שאחרי הבחירות יהיה בלוק טכני ואנחנו ניפרד. אבל אני חושב שהדיבורים, הם קיצוניים ביותר. הם עברו בגץ שאישר להם להיכנס, בן גביר הוא עורך דין שקיבל את ההסמכה שלו, ושופטי בית המשפט העליון, ראיתי בעיניים את שופטי בית המשפט העליון איך הם מתייחסים אליו בכבוד ובערכה, ואני לא בא ואומר שהכל טוב, אבל יש גבול, לשמור את המילים האלה לחנין זועבי ולטיבי, שהם באמת הם רוצים, הם מאשרים מצידם טרור וזה, ושם זה לא ככה, צריך לדעת את ההבדל.
אבל
דיבורים, דיבורים חריפים.
מעבר לדיבור על הנאצים, שזה כמובן דבר שזכה לגינוי נרחב מאוד, באופן כללי אנשים אומרים, הם גזענים, לא מצביעים לגזענים, אולי יעברו לבנט, אולי יעברו לליכוד, הם אומרים, באתי מבית המדרש של הציונות הדתית, לא לזה אני רוצה להצביע.
טוב, אני אומר עוד פעם, אנחנו, אני בטוח שככל שהזמן עובר ברור לי יותר, אנחנו גילינו אחריות לאומית, 100,000 קולות שיזרקו, זה לא עניין של מה בכך, הימין שיפסיד, וזה מה שהיה קורה אם היינו זורקים את הקולות האלה, הימין שיפסיד, זה לא עניין של מה בכך, ארץ ישראל בסכנה, וטראמפ מאיים לנו מעל הראש, ואנחנו רוצים להיות מפלגה איתנה לצידו, לימינו של ביבי, לחזק אותו ולאפשר לו להתמודד. לא נהיה שם, ואם הם לא היו, אז היינו בעוצמה הרבה יותר קטנה. לא נהיה שם, זה לא אנחנו, זה ארץ ישראל בסכנה, זה כל הציונות הדתית, כל החלום הגדול שלנו, באמת להביא רוח גדולה, להביא אמונה פורצת דרך. אם אנחנו נצליח לעשות את הדבר הזה, אנחנו על מהלך נכון שלנו, ואם לא, אוי ואבוי, אי אפשר להרשות את הדבר הזה.
אגב, מה זה אומר הבלוק הטכני הזה? זה אומר שממש בטוח שנפרדים יום אחרי, או שאולי במידה מסוימת אפשר להגיע לאיזשהם הסכמות, קווים משותפים?
אם הם יחליטו שהם רוצים, תראה, החלטות של ממשלת ישראל שהם יהיו בעד, הם בטח, אם יהיו הצבעות על דברים משמעותיים לטובת ארץ ישראל וזה, הם בטוח שהם יהיו איתנו, אבל אני לא, אין לי שום אסמכתה להגיד להם מה לעשות, אנחנו נפרדים, אולי הם לא יהיו בכלל בקואליציה, אולי הם יהיו, לא יודע, אני לא יודע מה שהם יחליטו. אני לא קובע להם.
אגב, למה לא יצא לפועל החיבור בינכם לבין אלי ישי? מה מנע את זה?
אני מאוד רציתי את אלי ישי. באמת מאוד רציתי אותו. אני חושב שהוא אדם נפלא, ושיכל לתרום לנו גם בניסיון שלו, וגם באושר הדעת שלו. והצעתי לו הצעות מאוד נדיבות. חיכיתי עד 9:55 בערב ועדת הבחירות, ב-10 נסגר העסק. אמרתי לו, עד 9:55, אם תצליח להביא לי הוכחה על האנשים שהולכים איתך, פתק מהרב, בבקשה.
וזה לא הגיע כמעט, כי יש נשים ברשימה? זאת הבעיה?
אני צריך לשאול אותו, זה לא הגיע, מבחינתי השורה התחתונה זה שזה לא הגיע, ואני ממש הצטערתי על זה.
כן. מה אומר בפועל הסיכום שלכם עם נתניהו? זאת הבטחה שאתם תהיו בקואליציה ותקבלו את שני השרים וכו', או שאם תהיו, אז תקבלו. זאת אומרת, מה זה אומר בדיוק?
לא, זה אומר שאנחנו בעזרת השם ביבי נתניהו יהיה ראש הממשלה, ככה גם אנחנו נמליץ לנשיא, ובעזרת השם המשמעות של הדבר הזה היא שאנחנו נהיה שותפים, ואני מאמין שאנחנו נהיה שותפים בכירים בממשלה הבאה, וכתוצאה מכך יש את הסדרה של ההבטחות לאור זאת, וכאילו נכנסנו למסע ומתן, מסע ומתן קואליציוני עוד לפני שיש בכלל קואליציה, ואין לזה אח ורע, וחבר כנסת אחד, מקום 28 כבר הובטח לנו.
עכשיו, זה שנכנסים כבר למסע ומתן קואליציון, לא קצת מסנדל אתכם במסע ומתן עצמה? אגיד נתניהו, גם אם תגיעו אפילו ל10 מנדטים, זה מה שקיבלתם, בואו.
מה פתאום, מה פתאום? מה פתאום?
לא מסנדל.
לא, 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 אל תדאג. השיח איתו היה מאוד ברור ומאוד טוב ומאוד בונה, ואני חייב לומר לך, ובאמת לכל המאזינים היקרים שלנו, ביבי נתניהו, מאוד רוצה את הציונות הדתית לצידו, מאוד רוצה. הוא יודע שהתרומה שלנו היא תרומה ערכית, היא תרומה של רוח גדולה, היא תרומה של תקווה, היא תרומה של תורה, ובדרך שלו אוהב את זה.
ואתה לא חושש שכמו בפעמים קודמות ככה, הוא יפנה קודם כל לשמאל?
תראה, את החשבונות הפוליטיים אני לא יכול, לא יודע לעשות במקומו. אני רק חשתי שמדובר כאן בהכרעה פורצת דרך, לא שגרתית, של מישהו שיצא מגדרו להגיד, אני ואתם הולכים ביחד. ואני אמרתי את זה לפירוש, וגם הוא אמר את זה לפירוש.
אתה חורש בימים האלה את מוקדי הציונות הדתית. התחושה שם, עשיתם צעדים נכונים, או שככה יש ביקורת
כן. תראה, אני מסתובב בשני מעגלים מרכזיים. קודם כל, אני איש הפריפריה, ואני אוהב את הפריפריה. אני גדלתי בשכונות פריפריאליות, ויש לי שפה שאוהבת, מתוך אהבה גדולה, שפה שמדברת איתם. אז אני מסתובב הרבה בעיירות, בפריפריות, במושבים, ובמקביל בערים הגדולות, ואני רואה בשני המקומות פשוט מדהים. אני לא משחק משחקים, אני אומר את האמת של הציונות הדתית, אני מניף את הדגלים שלנו, אני אומר להם כמה התורה יקרה לנו, וכמה האמונה יקרה לנו, וכמה מתוך זה אנחנו נצליח להביא בשורה חדשה לעם ישראל, ואני רואה את האנשים מזדקפים ואומרים, יופי, אנחנו איתכם.
וזה קורה גם בפריפריה של המושבים שפעם היו במבדל, שם מתחילים אולי לחשוב, לעזוב אולי צ'אס, מפלגות דומות, אולי כחלון.
אני מתחיל להרגיש את ההרגשה הזאת, אני מודה שאני עוד לא בעיצומו המלא של המהלך שם, אבל אני אעשה את זה שם, ואני משוכנע שהאמת תורה דרכה. אני מתכוון כל היום וכל הלילה להסתובב במקומות האלה, ואני בטוח שהאמת תורה דרכה.
אתה ביקרת בחריפות לא פשוטה את הצעד של בנט, אמרת מעשה לא מוסרי, ככה הציונות הדתית. יש מי שמתייחס לביקורת הזאת כמו ירי בתוך הנגמש, במקום מאמץ להביא קולות ממקומות אחרים, אולי מפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה. איך אתה מתייחס לביקורת הזו?
אני רוצה לומר דבר ברור. היה לי ביקורת על הדרך שבה זה נעשה, ומכאן ואילך אני מכבד את דרכו של בנט, ושאלך בדרך הזאת בהצלחה. אנחנו בדרכנו, הציונות הדתית של 100 שנות ציונות הולכת בדרך אחת, ואם הוא בחר בדרך אחרת, זו זכותו, ואני לא מתכוון לדבר על עברה.
אגב, בין שני היעדים, מפעלי הציונות הדתית מחד ומידך ההחזקה בהגה המדינה, ששניהם חשובים לציונות הדתית, מה תראו כיעד מרכזי? ומן הסתם יהיה לזה השלכות גם במבנה המסע ומתן הקואליציוני.
תראה, אני מאמין גדול מאוד, גם כמחנך עשרות שנים, אני מאמין גדול מאוד בחינוך, בתוחלת החינוך, ובזה שמשם צומחת האנרגיה של הדורות הבאים. וברור לי לגמרי שתנועה שחרתה על דגלה את הנושא הזה, תרצה מאוד לראות את עצמה בחינוך, בבניין, ביצירה, בשיקון, אני אומר את הכיוונים, בחמלה ובדאגה לזולת, ברווחה, בשירותי הדת, שיעירו פנים ויהיו באמת כאלה שכל מי שיפגש איתם יגיד יופי, מתאים לי, ועוד ועוד. אנחנו הציונות הדתית כידוע שרואה את עצמה קשורה בכל שטחי החיים, ובצדק, כי ממלכתיות זה אומר כל שטחי החיים עובדים בהם וממלאים אותם ועושים את זה מתוך אמונה גדולה.
אז חינוך, שיקון, רווחה, אתם לא רואים את ביטחון,
דתות,
חוץ,
דתות. לא שאני לא רואה, אני חושב שההנהגה שלנו, והשותפות שלנו בהנהגה, יש לה נקודה מאוד מאוד מיוחדת. ובביטחון יהיו עוד. אנחנו נעמוד, נהיה קשורים, בוודאי יהיה קבינט, ונהיה בקבינט, ונהיה קשורים בביטחון מאוד, ואני באופן אישי קשור מאוד מאוד לביטחון, אבל איפה נקודת ההכרעה היום בתוך עם ישראל, לדעתי, זה החינוך.
רבנים הם אלה שלמעשה הובילו את האיחוד, גם בין הבית לאיחוד, וגם בין שתי המפלגות לעוצמה. עד כמה תהיה למפלגה מחויבות לדעת תורה, ומי יהיו הרבנים שיובילו אותה?
יש לי כוונה, קודם כל, דעת תורה היא לא המלצה. אנחנו מתייעצים מדי פעם. אנחנו ננסה להקים קבוצת רבנים בחירה שאיתה נשוחח מעת לעת. אנחנו נעשה משהו מועצה יותר רחבה, שלנו איתה התדיינות. אני רואה בהחלט גם חבורה, ציבור של מדענים ואנשי רוח, שגם איתם יהיה לנו שיח. זו הציונות הדתית. וכמובן שאנחנו נקשיב לדברים. אני עצמי רב ואני מכבד, אני לא בא מעולם אחר. אני מכבד ואוהב תורה, לכל רב יש, לכל אחד יש לו גם רבנים, ואני חושב שרבני הציונות הדתית, על כל המגוון המיוחד של הציונות הדתית, דהיינו כל שטחי האורתודוקסיה של רבנות מדינת ישראל, אני חושב שיש להם מקום של כבוד בתוך בית הציונות הדתית, הבית היהודי והאיחוד הלאומי.
מתי מתחילים לדון על האיחוד הסופי בין שתי המפלגות?
אנחנו עכשיו מסתערים על המשימה הכי גדולה שהייתה לדעתי לציונות הדתית ב-20 שנה האחרונות, וזה באמת לנפץ את תקרת 10 המנדטים. אנחנו מתקדמים לשם, אנחנו נעשה את זה, זה עומד מול עינינו, ואני בטוח שהשם יאיר דרכנו ונעשה את זה בטוב.
10 מנדטים, שזה יעד בהחלט מכובד, אבל כל זה יהיה תלוי גם, עד כמה יהיה אפקטיבי, יהיה תלוי גם כמובן אם באמת נתניהו יהיה ראש הממשלה, לא בטוח שזה הכיוון, יכול להיות שגנץ בסופו של דבר.
כמה, תראה, אני לא בעל הבית של הקדוש ברוך הוא, אבל כמה ככל שאנחנו נוכל לעזור ולהיות לצידו של נתניהו ונשפיע בזה שהוא יהיה ראש הממשלה, זה מה שאנחנו נרצה שיהיה.
רב רפי פרץ, יושב ראש הבית היהודי, איחוד מפלגות הימין, אני מאוד מודה לך על הדברים, כל טוב.
תודה רבה, שלום שלום וכל טוב.
שלום וברכה. אני חושב שנכון היה שתושבי עוטף עזה יגלו קצת יותר חוסן, הייתי מופתע מסוג הבכיינות סביב טרור העפיפונים. כך אמר אלוף טל רוסו, כיום מועמד בכיר ברשימת מפלגת העבודה, והדברים הללו מקוממים הרבה מאוד אנשים שנמצאים בעוטף עזה. שלום, אנחנו אומרים לתעשיין אבי ברססק, שלום לך.
שלום וברכה, בוקר מצוין.
ויש לך מפעל שמעסיק עשרות עובדים בסדרות, ואתה שומע את הדברים, נכון, הללו של טל רוסו. מהמפלגה שאמורה להיות מייצגת של אנשי ההתיישבות ואנשי העבודה, ומה אתה אומר?
ואני רוצה לומר בשמי ובשם 150 העובדים שאני מפרנס פה במפעל, שאלוף רוסו הוא לוחם מוערך בצבא, הוא היה באמת אדם מוערך בזמן השירות הצבאי שלו, אבל אני מאמין שגם הוא כלוחם בצבא היה זקוק להפוגות, למנוחה מדי פעם כדי להתחזק ולעמוד באתגרים של המלחמות או של המבצעים שהיה צריך לעשות. ואני פונה אליו ואני אומר לו שאני מזמין אותו לפה לסדרות, למפעל שלי, לראות את אותם 150 אנשים שאנחנו מפרנסים פה עם המשפחות שלהם, שהם יום יום מגיעים למפעל, שבבית הילדים שלהם וההורים שלהם וכן הלאה, ואנשים שלהם, הם צריכים להילחם בתופעה הזו יום יום. אתה יודע מה זה ילדים שמרטיבים במיטה בגלל שיש פה אש ללא הפסקה, אתה יודע מה זה נשים שנכנסות לפניקה, גברים שמאבדים את ההשתונות ולא ישנים בלילה? אם הוא יבוא ויכיר את האנשים עם החוזק הענק הזה, אנחנו הגיבורים של המלחמה הזו, אנחנו שעומדים כל כך הרבה שנים בקו הראשון ומגינים על, על המדינה כולה, אסור לעולם להגיד שאנחנו צריכים לגלות חוסן, מכיוון שאנחנו הראשונים שמגלים את החוסן ואת העמידה מול אותם התקפות טרור בלתי פוסקות האלה. אני אומר לך בלב שקט, מרוסו הנכבד, 150 עובדי הולנדיה במפעל מצדיעים לך, בתנאי שתבוא להצדיע להם, תבוא לראות מה הם עוברים במשך שנים ללא הפוגה אחת קצרה, וככה תוכל להבין במה דברים אמורים.
עכשיו, מכיוון שהזכרת שמדובר באמת באדם רב זכויות בשדה הצבאי, אולי הוא יודע משהו נוסף, אולי הוא יודע עד כמה כשאנחנו יוצאים בכותרות אדומות ואנחנו מזכירים בכל הערוצים, בעיקר באינטרנט, כשיש צבע אדום אז כולנו שומעים בכל רחבי הארץ את ההתראה הזאת, אולי הוא יודע שהדברים הללו איפשהו מחזקים את הצד השני. אולי בכל זאת יש איזה משהו בזה.
אני לא רואה בזה משהו בכלל. אני אומר לך שאותם אנשים שמגלים חוסן גם ברגעים שאין צבע אדום וגם ברגעים שהנושא הזה הוא לא בתקשורת, אותם אנשים האלה שנמצאים פה אצלנו נמצאים תחת מתקפה ומלחמה ללא הסקה. ואני חוזר ואומר עוד הפעם, אנחנו מכירים באיזשהו מקום מלחמה שאין בה הפוגה? הרי לא קיים כזה דבר. כל אחד צריך שנייה לאסוף את עצמו, להתחזק ולצאת שוב לאותה מערכה. ופה הדברים נעשים ללא הפסקה. אנחנו מותקפים יום יום, שעה שעה. אנחנו חיים תחת הפחד הזה יום יום, שעה שעה. אז לנו אסור להגיד שקשה לנו? לנו אסור להגיד שלא טוב לנו? אנחנו הראשונים שמותר להם להגיד את זה? ורבותיי, לא אנחנו מדרבנים את האויב. אם מישהו מדרבן את האויב זה המנהיגים שלו, וזה אולי גם הפוליטיקאים שלנו, אבל בטוח לא אנחנו התושבים המותקפים. לנו אין לזה שום קשר, ואני מסרב לשמוע כאלה מילים, כי המילים האלה פוגעות כסכין חדה בלב של אותם תושבים כמו בסדרות ועוטף עזה. ככה אני מרגיש.
אז תסביר לי מאיפה מגיע. בואו ננסה רגע להיות בראש של טל רוסו. כמו שאמרנו, אדם באמת במוערך. מה קרה לו? מה קפץ באותו רגע?
אני חושב שהוא פשוט חסר ניסיון פוליטי, והמילים שהם אמרו הם ממש לא פוליטיקלי קורקט, וזה מה שגרם לו להגיד אותם מילים שאני גם יכול לתאר לעצמי היום שהוא מתנצל עליהם, והייתי שמח אם הוא היה מתנצל בפומבי, אפילו מול אותם אנשים שלי. אני ממש מזמין אותו אליי, לתת לו את הבמה, לדבר עם אותם אנשים ולשמוע את המצוקות האמיתיות שלהם, ושיהיה לו את ההזדמנות לבוא ולהגיד, אני לוקח את דבריי בחזרה כי טעיתי, אני בן אדם כמוכם, אני מכיר בסבליכם, אני מבין מה אתם עוברים, ואני נכנס לפוליטיקה כדי לתקן את הדברים האלה. אני אשמח מאוד לשמוע אותו אומר את המילים האלה.
איך אתה רואה את השתיקה היחסית של אנשי מפלגת העבודה? סך הכל באמת, אתה אמרת, הוא לא פוליטיקאי, הוא חדש בעניין, אולי באמת קצין, קצת מחוספס, אומר דברים, אחר כך רוצה לאסוף אותם חזרה. אבל בסופו של דבר, יש שם אנשים שקשורים להתיישבות העובדת, שקשורים גם לעוטף עזה, יש שם, יש קיבוצים, יש מושבים.
כן. ואני בהחלט, אני אגיד לך, אני בהחלט חושב שהם היושבים בתל אביב ובירושלים, במגדל השן, מרגישים באמת שאולי אנחנו פה בחיינים. אם הם היו עוברים את אותו דבר שאנחנו עוברים, הם היו בוכים ועוד בכל רם הרבה יותר גבוה משלנו. ואגב, אני חייב לומר פה, אנחנו ממש לא מתבחיינים. אנחנו ממש לא מתבחיינים, אנחנו עומדים פה בשקט ומגינים על הגבול בגופנו עם משפחותינו ועם המפעלים שלנו, אנחנו פה מגינים בגופנו, אנחנו לא מתבחיינים. אני מתפלא על כל אחד מהם שהוא שתק ולא קם בכל צעקה נגד אותו אדם שהוא במפלגה שלהם ואמר להם איך עשיק את הטעות הזו. ואנחנו מוכרחים לרדת חזרה עכשיו לגבול עזה ולחזק את התושבים. זה מה שהייתי מצפה מכל אחד מהם, לבוא ולחזק אותנו, כי אנחנו אלה שנמצאים בחזית, אנחנו נמצאים בקרב היומיומי, וזו התנהלות בלתי ראויה בעליל, בפירוש בלתי ראויה.
וזה, זאת קריאה ואמירה לאנשי מפלגת העבודה. טוב, אולי מישהו שם יתעשת
ויתנהג קצת אחרת. הלוואי, אנחנו מחכים להם פה להראות להם את הדברים ולהראות להם את האמת לאמיתה, שיראו מה אנחנו חווים פה, שיתנסו, שיתלכלכו קצת בבוץ העזתי, שיבינו מה עובר עלינו, שזה לא כל כך פשוט. ואנחנו האחרונים שמתלוננים, אני חוזר ואומר את זה, האחרונים שמתלוננים.
יצא לך
לדבר את הכל בשקט.
יצא לך לדבר עם העובדים שלך מאז הדברים שלו, לומר, לשמע מה הם מרגישים? הם מרגישים אולי נפגעים מדברם?
אני כבר קיבלתי טלפונים במוצאי שבת, ואיך שהגעתי היום בעבודה, היום בבוקר, כבר בשבע בבוקר, חיכו לי פה אנשים ואמרו, תראה איך מדברים עלינו, לנו קוראים פחדנים. אנחנו כשלא סגרנו את מפעל הולנדיה, כשהיה פה טילים, אתה יודע, אנחנו המפעל בין היחידים שלא סגרו את שעריו. אנחנו שישבנו פה כשירו לנו קסמים, וכשזרקו בלוני תפירה ונחת ליד המפעל שלי והציט פה שדה קוצים שלם, אנחנו נלחמנו באש במקום מחבי האש, ולנו קוראים בחיינים. ככה אנשים שלנו אמרו, ואמרו אנחנו מצפים ממך, והם אמרו לי אנחנו מצפים ממך שתקים כל צעקה, שאנשים ישמעו וידעו מה הולך פה, שאנחנו הם אלה שמגינים על המדינה הזו. וככה אני קורא להם, אני כל פעם אומר להם, אתם הגיבורים שלי, אתם הגיבורים האמיתיים. ואני מתכוון לכל מילה.
אבי ברססת, מנכ"ל הולנדיה, אני מאוד מודה לך על הדברים, נקווה שמישהו יתעשת בכל זאת. תודה.
הלוואי, אמן ואמן, כל טוב, תודה רבה.
יום טוב. אנחנו שומעים לא פעם על טענות באשר להתנהלותן של חברות הביטוח אל מול קשישים וכאלה שנצרכים בסעד ובסיוע, ואנחנו רוצים להביא בפניכם סיפור שנשמע בהחלט בהחלט מטריד. שלום, אנחנו רואים למנכ"ל הסתדרות הגמלאים אפרים קורן, שלום לך.
שלום רב לך.
חברות ביטוח משתמשות גם בכלבים כדי, מה, להפחיד קשישים?
אני רוצה להגיד לך, בשנה האחרונה קיבלנו תלונות רבות ומוזרות ושונות מקשישים שונים, אשר במאמץ שלהם להשיג את זכויותיהם, אני מדבר על אוכלוסייה מוחלשת, על אנשים שהם זקוקים לעזרה, תלויים בעזרת הזולת, ואז באות חברות ביטוח כדי לאמת, האם האנשים האלה אכן זכאים, אכן זכאים במסגרת חוק סיעוד למה שהם זכאים, מה שחוק סיעוד מקנה, משתמשים בשיטות נלעזות ושונות וחמורות, לעתים מדהים עד כמה שהם יצירתיים האנשים האלה. ביניהם גם כלבים. ביניהם דרישה מאנשים לרדת במדרגות, כשהוא עלול ליפול ועלול בכלל לרדת מכל המדרגות ולפגוע בעצמו. בפעמים אחרות שמענו על כלבים שנופחים על אנשים בודדים, עריריים, לעתים מוגבלים ומתקשים בפעילות פיזית. והנה תלמד שאין גבולות לאנשים האלה, מתוך רצון לשרת את שולחיהם, אלא מעוניינים לשלם כמה שפחות ביטוחי סיעוד, הם נוטים להיות גילנים. אתה יודע, מושג גילנות משקף אפליה כלפי סקנים ואפילו התעללות בהם. ואתה למד שגם חברות הביטוח לא מעססות להשתמש באמצעים בלתי אפשריים, בלתי נלאים, רק כדי להוריד את ההתחייבויות הביטוחיות שלהם.
זאת אומרת בעצם מה, הם מתקרבים לקשיש מוגבל עם כלב כדי לראות שהוא נבהל ועדיין עומד על הרגליים?
תראה, במניין ההפחדות והשיטות שחברות הביטוח מפעילים, הסוכנים שלהם לצורך העניין, משתמשים במכלול שיטות, הפחדה, דרישה לעשות פעולות בלתי סבירות, אכן מהדוגמות שאתה מכיר על אותה גברת שמבקשים ממנה להסיר את החולצה ואת מה שיש מתחתיה, כמו גם שימוש בכלבים, בנביחות כלבים, בהפחתה, ברמת קול, בבקשה לשירותים שונים, כדי להכשיל את הגמלאי שלעיתים, הזקן, שלעיתים רוצה כל כך להרשים את האנשים האלה, שהוא עדיין יש לו מסוגלות, שהוא משתף פעולה, שהוא עדיין לא כל כך מסכן וזקן. ומשתמשים בצורך הזה של האדם להמשיך לתפקד ולתקשר כדי להפחית את זכויותיו. גם בשיטות של כלבים, גם בשיטות אחרות.
הדבר הזה, לדבר הזה יש ממש תיעוד, או שזה מגיע אליכם רק כתלונות כתובות?
תראה, אנחנו לא הולכים מצלמות ובכלל מצלמים את הגמלאים, את הקשישים. אבל יש כאן רצף של פניות של גמלאים, של קשישים שפשוט מטריעים, פשוט מבועלים, פשוט מבקשים איתנו סעד, וגם בני המשפחה שלהם כאמור.
אתם יכולים לעשות משהו מול דבר כזה?
תראה, אנחנו קודם כל כגוף היציג של גמלאי ישראל, טובים מהמדינה, זה גם מלווה בתכתובת, פשוט להקים ועדת חקירה בלתי תלויה, שתבדוק עד כמה חברות מסוימות בכלל מפעילות אמצעים בלתי קשרים. אני אביא לך דוגמה בריאה יותר גלובלית, יותר כוללת. בין שליש עד מחצית מהתביעות נדחות, ונדחות לפי שיקול דעת של איזשהו בלש, סוכן, אינני יודע איך לקרוא לו, שהוא בכלל מתוגמל לפי הצלחתו להפחית את שיעור הקצבאות שמעבירים לאותם אנשים. יש כאן משהו שיטתי, יש כאן משהו מפחיד, יש כאן משהו שמאיים ממש על החברה הישראלית.
זאת אומרת, רק, אפרים, אני רוצה רגע כן. לצייר את, ה, את, ה, את, את מה שאמרת לנו במשפט האחרון.
כן.
בעצם
כן.
ישנם אנשים שהמקצוע שלהם הוא, אם אתם רוצים לקבל שכר בסופו של חודש, אתם צריכים להוכיח לנו בכל דרך שהיא, שאותו גמלאי, אותו קשיש, לא זקוק לדרישות שהוא דורש, ואז אותו סוכן סלש בלש, כפי שהגדרת אותו, הוא משתמש בכל האמצעים, כולל כלבים, כולל הפחדות, כולל צעקות, או כולל כל דבר אחר, ובלבד שבסופו של דבר הוא יסתכר את אותו סכום.
תראה, אני לא רוצה לסבך אותי בהוצאת תביעה, או דיבה. לא זה שיש ראיות אחד לאחד. אני מסרטט בפניך דברים שנאמרו לנו מפי אנשים שנתקלו בתופעה הזאת. על שיטות שונות ולא שגרתיות כדי להגדיר או להגדיל את ההישגים של אותם סוכנים. אני שוב פעם, אין לי ראיות כתובות באיזה צורה הוא מתוגמל על יכולתו להפחית את תשלומי הפיצויים או הביטוח. אבל התופעה קיימת, היא קיימת, היא בכלל מדווחת מעל ידי אנשים שונים.
יש לכם, ביניכם לבין עצמכם,
באיזשהו תוקף שהעסק הזה יבוא לידי סיום.
יש אצלכם, ביניכם לבין עצמכם, או אם תעשי שאתה לא תגיד את זה כאן, מאותה סיבה שאתה לא רוצה להיות חשוף לתביעת דיבה, אבל יש לכם, ביניכם לבין עצמכם, איזושהי אצבע שאומרת, החברה הזאת הספציפית, היא יותר משתמשת באמצעים שכאלה, וחברה אחרת פחות?
תראה, אני חושב שאם אתה באופן אנליטי, באופן מאוד מאוד ישר, תבדוק איך זה שחברות ביטוח מסוימות מאשרות הרבה יותר מחברות שמאשרות הרבה פחות, הפער בין החברות האלה מצביע על השיטתיות, על אם תרצה הנבזות מתהליך הטיפול והמחויבות שלהם כלפי האנשים האלה. מה לעשות שיותר ויותר תופעות של גזלנות, של חוסר התחשבות, של רשעות, בעיקר מטעמים כלכליים, הם משתקפים בפעילות הזאת. לא במקרה אמרתי לך שזה סוג של גילנות כלכלית מרושעת, מרושעת דווקא של גופים שגובים כסף רב מאותם האנשים, ובשעת אמת לא יודעים להחזיר להם.
בזירה הפוליטית, מישהו שם אוזן לקריאות האלה שלכם, להקמת ועדה, לפחות כוועדת בדיקה?
תראה, אני יודע שחבר הכנסת איציק שמולי, שעומד בראש השדולה, יחד עם נחמן שי, אבל איציק שמולי ברמה אישית, טיפל במידה רבה מאוד, בבקרה, בפנייה, במאבק ציבורי ומשפטי, כנגד חברות שונות שלצערי אין מספיק פיקוח ממלכתי ציבורי. זאת תופעה של כלל למדינה, זאת איננה תופעה פוליטית, היא תופעה חברתית, ויש מחויבות לכולנו כבני אדם, פשוט לשמור על האנשים האלה מכל משמר.
כן, טוב, אנחנו נקווה שלחבר הכנסת שמולי, שנזכיר, הוא נמצא בצמרת מפלגת העבודה.
אנחנו נזכיר לחברי כנסת של כל הסיעות, של כל המפלגות, שזאת המחויבות של כולם, שזאת המחויבות לשמור מבחינת הרעיון של יחס מיוחד הראוי לדור המייסדים. באמת, כן. ודרת פני זקן.
אפרים קורן, מנכ״ל הסתדרות הגמלאים,
אני מאוד מודה לך. לכם מאוד, וביחד זאת מחויבות חברתית של כולנו. תודה
כל
רבה.
טוב, תודה לך, שלום ביי. שלום. למרות הנטייה הטבעית שלנו לבכי קולקטיבי, מסתבר שעל פי מדד הבריאות העולמי, ישראל ממוקמת במקום העשירי. היא עוקפת מדינות כמו קנדה, צרפת, בריטניה, גרמניה, הולנד ועוד ועוד מדינות שחשבנו שנמצאות הרבה מעלינו. אנחנו רוצים לשוחח על הנתונים המעודדים האלה, אולי נתונים אחרים שקצת פחות. איתנו נמצא על קו הטלפון הפרופסור אשר לחייני, שלום לך.
שלום, בוקר טוב, צהריים טובים.
נזכיר ונציין, בעבר מנכ"ל קופת חולים מאוחדת, מנהל בית החולים מאיר בכפר סבא, יושב ראש המועצה הלאומית לבריאות בקהילה ועוד מגוון תפקידים בכירים נוספים במערכת הבריאות, כיום אתה מרצה באוניברסיטת אריאל. קודם כל, איך מגיעים לתוצאה כזאת? במה אנחנו יותר טובים מהמדינות האחרות?
ישראל נחשבת כאיזשהו נס, שעם הוצאה יחסית קטנה מגיעה להישגים טובים מאוד במדדים הבינלאומיים, כמו תוחלת חיים שאנחנו בין הארוכים בעולם, כמו תמותת תינוקות בין הנמוכים בעולם. אם אתה שואל איך אנחנו מגיעים לזה, אני חושב שאנחנו חיים עדיין על העדים של מערכת הבריאות הציבורית המצוינת שהייתה בשנים הראשונות למדינה. ואנחנו בנינו מערכת טובה מאוד, מפוזרת מאוד, מגיעה לכל מרפאה, לכל כפר, לכל עיר, לכל עיירה, לכל קיבוץ. ואנחנו חיים על ההישגים האלה, כמו שחיינו הרבה שנים מערכת החינוך על ההישגים של השנים הקודמות, ואנחנו היום מצב הרבה, הרבה פחות טוב ממה שהיינו פעם.
זאת אומרת שאנחנו, מה, זה, היום אנחנו חושבים את עצמנו להרבה יותר מתקדמים מימי קום המדינה, אתה אומר לנו, בזכות מה שהיה אז, אנחנו נהנים היום, וזה הולך להתפוגג?
נכון. אני חושב שנכון שמבחינת טכנולוגית, מבחינת איכות הרפואה, מבחינת איכות הרופאים, אנחנו עדיין מהמובילים בעולם. אבל אם אני מסתכל על איכות מערכת הבריאות, אנחנו בצרות צרות, והשנים הבאות יהיו שנים הרבה יותר קשות ממה שעכשיו.
במה זה יבוא לידי ביטוי?
אז כבר זה בא לידי ביטוי. כל מי שהולך לבית חולים רואה במה זה בא לידי ביטוי. כל מי שמגיע למיון רואה איך זה בא לידי ביטוי. כל מי שמאשפז חס וחלילה זה את קרובו, אז הוא פוגש אותו בפרוסדור עם אובדן צלם אנוש. וגם בקהילה, אתה רואה שהתורים מאוד מתארכים, אי אפשר להגיע כמעט לשום יועץ, מה שהיה פעם ימים, נהיה שבועות וחודשים. אז המערכת היא מאוד מאוד עמוסה, ומאוד מאוד לא חסרה משאבים, ולדעתי גם מאורגנת לא טוב. אם אני אקח לדוגמה את זה שכולנו יודעים שהאוכלוסייה נעשית יותר קשישה, ואנחנו בקרוב נכפיל את מספר בני ה-70 ומעלה, אני לא רואה שום ועדה ושום צוות ושום תכנון איך מדינת ישראל נערכת לזה שהאוכלוסייה מזדקנת, ושנהיה הרבה יותר כרונית והרבה יותר זקנית.
אז בסופו של דבר, הבעיות האלה שאתה מציג אותן לא קיימות באותן מדינות שנמצאות כיום מתחתנו, אבל צפויות לעלות?
לנו יש מחלות שאין למדינות אחרות. אנחנו לא יודעים לתכנן לטווח ארוך, אנחנו יודעים לעשות מקסימום לתכנן לשנה הקרובה או לקדנציה הקרובה של השר. אנחנו לא יודעים לתכנן לטווח ארוך, הם יודעים יותר טוב לתכנן. אם צריך למשל צפיפות בתי החולים, אז אנחנו בתפוסה מרבית, מקום ראשון בעולם בצפיפות בתי החולים. אין דבר כזה תפוסה של 100-100%. בתי חולים מתוכננים בדרך כלל תפוסה של 75%, ככה שיש שפעת, שיש מגפות, שיש עומס תחלואה, אז מגיעים אז ל-100%. אנחנו בממוצע מעל 100% או 100% ברוב בתי החולים. אז לנו יש בעיה גדולה מאוד. למשל, לנו טיפול ביתי, האשפוז ביתי החריף הוא מאוד מאוד לא מפותח. במדינות כמו סקנדינביה, במדינות כמו קנדה, במדינות אחרות, האשפוז הביתי מאוד מפותח, אז לא צריך כל כך הרבה להשפז בבתי החולים. למשל, לנו יש זיהומים, שיעור זיהומים גבוה בבתי החולים, הרבה יותר גבוה ממש בעולם הערבי. עכשיו, השאלה איך מודדים מערכת בריאות. מערכת בריאות מודדים את הדברים, כמו שאמרת לך, תוחלת חיים, תפותת תינוקות. בשנים האחרונות התחיל למדוד מדד שהוא מוריד אותנו. פעם היינו מקום שני ושלישי בעולם. מה שמוריד אותנו עכשיו זה אי שוויוניות. יש לנו רפואה טובה מאוד במרכז הארץ, יש לנו רפואה ומערכת בריאות גרועה מאוד בפריפריה. יש אי שוויון גדול מאוד בתוחלת חיים, בתמותת תינוקות, בתורים, בזמינות לרופאים, בנגישות לשירותים. אנחנו לא נותנים אותה מערכת בריאות ואותה מערכת רפואה לעני ולעשיר, לא נותנים אותו דבר לפריפריה ולמרכז, לא נותנים אותו דבר למגזרים שונים, וזה אנחנו חולים, בזה יש לנו עוד הרבה מאוד מה לעשות.
זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על מקום עשירי, צריך לזכור שהיינו במקום הרבה יותר גבוה, ואנחנו בדרך ללמטה.
נכון, היינו מקום שני שלישי, אם אנחנו לא נעשה משהו, אנחנו כמו במערכת החינוך, שהיינו פעם מקום ראשון מתמטיקה, ופתאום מצאנו את עצמנו בתחתית הרשימה, הולך לקרות אותו דבר בבריאות, אם אנחנו לא נתעורר ולא נעשה משהו, תוך כמה שנים נשאל למה זה קרה לנו.
זה משהו אחר חוץ מתקציבים, או שבזה מתחיל ונגמר העניין?
לא, זה גם תקציבים, אבל לא רק תקציבי, ארגון. למשל, לפתח את מערכת הבריאות, או מערכת האשפוז הביתית, זה עולה הרבה יותר זול מה שלבנות עוד בית חולים, או לפתוח עוד מיטות. למשל, לעשות רפואה מונעת, זה עולה הרבה יותר זול מאשר לטפל במישהו שהוא חולה. תמנע מהאוכלוסייה להיות חולה, יהיה לך הרבה יותר זול מאשר לטפל בה כשהיא נהיית חולה. הנושא של אורח חיים בריא, אם אנחנו נסתכל, ישראל מוציאה 100 מיליארד שקל כל שנה על בריאות. 100 מיליארד. פי שתיים אשר לחינוך, פי שתיים אשר לביטחון. השאלה איך זה מתפזר, אם זה הכל הולך לבתי החולים, או שאחוז אחד, חצי אחוז, שילך לרפואה מונעת. אנחנו לא רואים מישהו ששם את ה-100 מיליון לרפואה מונעת. תחשוב מה היה אפשר לעשות ב-100 מיליון שקל ברפואה מונעת. אנחנו לא עושים את זה לקידום אורח חיים בריא, אנחנו יותר טובים בלחכות שמישהו יהיה חולה, ואז נחכה לו עם נתן, וניקח אותו מהר לטיפול נמרץ. בזה אנחנו טובים. אני חושב שבדברים שעולים יותר זול, יותר, אנחנו לא טובים ולא מתכננים ככה.
פרופסור אשר אלחייני, רצינו שיחה מעודדת, לא הלך, לא הפעם.
לא, העדות הוא שיש מה לעשות, צריך רק לעשות את זה.
תודה רבה לך על הדברים, יום טוב.
גם לכם, יום נהדר, שבוע טוב.
שלום. עד כאן יום לפי שעה, נאמר תודה לאורחי היומן הזה, לרב רפי פרץ, לתעשיין אבי ברססת, לפרופסור אשר אלחייני, אפרים קורן, לכם על ההזנה, סובה חלים טובים, בשורות טובות, להשתמע.